ראינו אתמול שיש דעה שאומרת שמלאכתו שופים מכל המלאכות. יש 39 מלאכות בתורה, ומתלבט רב יוסף האם מה שכתוב ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ביוסף, האם הוא חלק מהמניין או לא. השבת כונסת לתוכה את אוצר הגידול הגדול של כנסת ישראל. נראה לי הגידול. כלומר, השבת מכילה בתוכה את כל ההתפתחות הרוחנית, ההיסטורית של עם ישראל. כי בעצם כל מה שאנחנו גודלים, כל זה שהאומה גודלת לדורותיה, זה הכל מצד הידיעה והברורה שאנחנו הולכים לקראת עולם שכולו שבת. העובדה שאנחנו הולכים לקראת עולם שכולו שבת, זה מה שמאפשר לנו אחורה לגייס כוחות ולהציב את המטרות נכון, ולשם אנחנו הולכים ולפעול ולשנות את כל החיים שלנו באופן נכון. ואת כל חיי האומה, כל מה שהאומה פעלה, זה הכל מתוך הידיעה שיש יום שכולו שבת, ושיש אפשרות פה בעולם הזה היום להיות שייך לאותה שבת, לאותו עתיד, לפעול. כן, כל מה שפעלה האומה, כתוב שכנסת ישראל היא בת הזוג של השבת, כן? כל מה שפעלה האומה בכללה או בפרטיה, האומה ככלל, בצדיקים, בפרטים, כל מה שתפעול, הכל עולה ומתקבץ לחטיבה אחת, לגמור את הבניין הגדול ועדה ועד הכל. אז נכון שאנחנו עושים פעילות, ורוב הפעילות שלנו היא פעילות לאומית פנימית. כל מה שאנחנו עושים זה מצוות, תורה ויראת שמיים, אבל צריך לדעת שלמרות שאנחנו פועלים פנימה, יש השלכות עולמיות שיוצאות ממילא, כי אנחנו חלק מהעולם. וכשיש כוח אחד שפועל, הולך קדימה, אז אי אפשר, זה לא נפרד מעולם. זה משליך על כולם. כמו שיש נגיד איזה קהילה, יש איזה צדיק אחד בקהילה. יכול להיות שהוא לא פותח שפה, הוא לא אומר לאף אחד כלום. הוא לא מעביר שיעורים ולא דורש דרשות ולא מעיר לאף אחד. אבל הוא צדיק, הוא כל הזמן חותר קדימה. זה משפיע על הסביבה, אי אפשר להתעלם מזה. זה מקרין, זה מחלחל לסביבה. כן, אז לכן גם כנסת ישראל, למרות שאנחנו מצידנו שייכים לשבת ועולים, תפסים למעלה, אמנם רבות פזרה כנסת ישראל כוחותיה לעברים שונים. אנחנו דרך אגב גם מביאים דברים לסביבה. כי רבים מבניה התגלגלו לעבוד ומבחר כישרונותיהם עבודות לזרים, ויתרו כרמים, ולא כרמה שלה. כן, כרמי שלי לא נתפתי. אז יש לנו מגע עם אומות העולם. למשל, אנשים כמו יוסף, שהתגלגל לגויים. זה הרבה הרבה חלקים בהיסטוריה של עם ישראל. יש הרבה הרבה יהודים שמצאו את עצמם שותפים יחד עם אומות העולם. ויש השפעות. על זה יש לדון הרבה. מה מעמדם של ההשפעות הישראליות על המרחב האנושי? אם בכללות מסכת החשבון המקובעת, שאנחנו עושים חשבון כלל היסטורי, יעלו גם כן אלה העבודות הפרטיות אשר נעבדו על אדמת נחר בעד בני נחר, האם גם כן הם נכללים, יכולים להיכלל בכללות העבודה של כנסת ישראל? האם אנחנו רואים את כל מה שיהודים פעלו? רשמית הם היו שייכים עכשיו, הם תף פי אומות העולם, אבל את אוסף הם פעלו בתור יהודים והם קיצו שם שמיים והם עשו דברים טובים. האם זה שייך למפעל השבת העולמי של כנסת ישראל? כי אי אפשר שלא, כלל שלא תהיה עבודת בן ישראל חתומה בחותם של כנסייה בכלל. איכשהו יש איזה חותם, יש תו מסוים, או יהודי פעל באיזשהו מקום, הוא התביע שם לטביעת אצבעות, משהו מכנס ישראל שם גלש לשם. אף אם מסיבות נשתלה על אדמת זרה, גם עם כל מיני אירועים, אז הפעולה הזאת הייתה מחוץ לכנסת ישראל, אבל משם תעלה ותציץ להצטרף למה שהיה ראו לצירופה. יש שם דברים טובים שנפעלו, אז אחרי זה מצטרף למהלך הכללי, לפעילות הכללית של כנסת ישראל. באסיר הסיגים והבדילים, אם אנחנו קצת נוריד את הדברים הלא טובים שנבעו מהתופעה שאתה קצת שייך לאומות העולם, אתה, לא כל מה שאתה עושה, אתה עושה אידיאלי. אתה קצת מוגבל במגבלות העובדה שאתה שייך לאומות העולם. יש סיגים ובדילים שנדבקו בקרבה. אבל אם תוריד מהחשבון את הדברים השליליים, יש שם גם דברים טובים. תיכנס גם עבודה ישראלית שהתנקרה הרבה בתוכנית הכללית, למרות שהתנקרה, למרות שיש פה צד נוכרי, אבל יש פה עבודה ישראלית. ואפשר להכניס אותה גם כן, לקחת חבל, לקחת שמתייש שותפה בתעודת, תעודת מטרה גדולה של שלוות עולמים ומנוחה העליונה.
מה זה עבודת דברים?
השייכות לדברים, יוסף פעד ומפרד. כן. אז משהו שם, ודאי שזה שייך לדברים, הוא לא כל מה שהוא עשה או עשה, זאת אומרת, הנה, פעל למען כנסת ישראל.
כל דבר במציאות שהוא לא שייך ישירות ל...
כן, הוא מגשים מטרות מצויות בכלל, אתה יודע?
גם אם אני מגשים את המטרות העצמיות
שלי, זה... בדיוק, זה הדיון. כי זה מורבב. מצד אחד, הוא פעל מתוך קדושה אווירת שמיים, ודאי שהוא הכניס את כל העולם הפנימי שלו ואת כל התארה הישראלית. מצד שני, אבל המסגרת... היא מסגרת של אומות העולם, והוא היה בעצם שייך באותו רגע למטרות שגם גויים קבעו אותם. איך להסתכל על זה? האם זה שייך למפעל הישראלי ההיסטורי של לקדם את העולם ליום שוקולה שבת ומנוחה, או שזה לא נכלל בחשבון, שזה בעצם בילם שזה נעשה תחת יד זרים, אז זה בחוץ. כן? אז זה צד אחד של הספק להגיד שזה שייך לתעודה, למטרה של שבת עולמים, לשבת הגדולה העתידית, למנוחה העליונה שהלכה לישראל לעצמו ולכלל כולו על ידי ברית אל עולם, אלוהי עולם אשר עמנו, זה צד אחד. או אולי ישנן עבודות כאלה שאף על פי שמידי בנינו יצאו, למרות שזה יהודים בני ישראל עשו את העבודות האלו, אבל כיוון שיד העבדות נגעה בהם, זאת אומרת הם עשו את זה מתוך עבדות, לא מתוך חופש, אותו מתוך ישראליות תאורה, אולי כל כך נתנקרו לנו, זה כל כך זר לנו, זה כל כך שייך לנוכרים, עד שבשום אופן לא יצלחו לצרוף התעודה לנו, זה לא מצטרף, זה לא שייך למגמה ההיסטורית של עם ישראל.
זה לא רק על שבת, זה רק על שבת.
שבת זה שם קוד עכשיו, אתה יודע? שבת זה שם קוד לפעילות הישראלית בעולם. כן, אנחנו מאמינים שיש יום שכולו שבת ומנוחה, אנחנו עושים המון מלאכות, עבודה היסטורית ענקית, עם ישראל עשו כבר המון המון מלאכות, להביא את העולם, להביא את עצמו אל אותו יום שבת ומנוחה, אל אותה תכלית. האם פעולות של יהודים שהם פעלו כיהודים, אבל תחת יד נוכרים, האם זה חלק מהמפעל ההיסטורי הישראלי לדורותיו, שמקדם את העולם ליום שכולו שבת, או שכיוון שזה נעשה תחת השליטה וההשפעה של אומות העולם, אז בעצם זה כבר לא חלק מהמפעל ההיסטורי. אפשר לראות לזה, אפשר לחדד את השאלה הזאת להרבה מובנים. אם יש יהודים למשל שעשו דברים מאוד יפים, אבל הם לא עשו את זה כחלק מעם ישראל, הם לא עשו את זה בתור בני ישראל, אלא בתור שייכים לעמים אחרים, אולי הם אפילו לא עניין אותם להיות בני ישראל באותו רגע, הם היו פעלו, אבל מה, מצד עליהם את הכישרון ואת המוטיבציות הרוחניות שאופייניות לבני ישראל, אבל הם פעלו לא כחלק מעם ישראל. איך להסתכל על זה? השפעות חברתיות, תרבותיות, כל מיני דברים טובים שיהודים עשו, והם לא רשמית, הם לא פעלו כנציגי העם. מה זה? זה חלק מהמפעל הישראלי בעולם, או שזה תאונת עבודה? האם זה כמו סיגים שהיזהרותם והסתרתם צריך להסיר אותם, וזה דווקא מה שמכשיר את הכלי שיוצא בשלמתו, זה דבר מיותר, צריך לזרוק את זה. כן, תצא התעודה העליונה של מנוחה וקדושה לפועל, מתי, לפי הצד השני של הספק, מתי המטרה העליונה של המנוחה תצא לפועל? שלא יעשו רושם שאנחנו נתנקם מכל העבודות של ידי עול העבדות הזרה, נתנקרו ממקורן, דווקא שנתנער ונגיד זה לא שייך אלינו, זה השפעות זרות, זה השפעות תרבותיות שלא שייכות אלינו, דווקא אז זה בדיוק יהיה ההתקדמות, זאת, אז יותר יתחדד מה שייך לעם ישראל באמת, דווקא מה ששייך למקור ישראל. זה ספק ביוסף, אז מאוד יפה. רב יוסף, שהוא מסתפק עכשיו על יוסף הצדיק, רבה הביתה, אנחנו יכולים לחתור ולא שם ספק, ספק מאוד עקרוני, איך להסתכל על המושג מלאכה, איזה מלאכות? המלאכות האלו הן מלאכות שקשורות לשבת. יש בחינה במלאכה שהיא מובילה לשבת. האם גם מלאכה כזאת שנעשתה תחת אומות העולם גם היא מובילה אל השבת? גם היא שייכת למפעל הישראלי? רב יוסף שואל על יוסף. יוסף נקרא על שם כלל ישראל. מצד אחד יוסף הוא נציג האומה, הוא לא סתם בן אדם פרטי שנקראו רמה גם כן על שמו, נוהג כצון יוסף, רואים שעם ישראל נקרא צון יוסף. ובעת לב נמכר יוסף, הפליא פעלים באמונת לבב לאדונו, הוא היה מאוד עובד נאמן, הוא היה העובד המסור ביותר, כל אשר הוא עושה מצליח. האם אלה העבודות הצטרפו גם הן לכוונן לעומת הכשר המנוחה, גם זה קידן וחלק מהמפעל הישראלי? זאת היא שאלה מעניינת מאוד. למלא הפירוש של הרב, אז לא היינו יכולים סתם להגיד שזו שאלה מעניינת. היינו סתם קוראים את הרבי יוסף, טוב, יש לו שאלה. עכשיו זה הופך להיות שאלה מאוד מעניינת, כי יש המון יהודים שעשו הרבה דברים מאוד מאוד חשובים, שתרמו לאנושות אפילו, אבל הם לא פעלו כנציגי העם. איך להסתכל על זה? זה חלק מהברכה, מהמפעל הישראלי בעולם, או שזה יצא ככה. אבל היינו, לא צריכים, היינו בדיעבד, אנחנו לא, יצא שיהודי עשה את זה, אבל זה לא חלק מהמפעל הישראלי בעולם.
אבל בסוף זה מוריד קצת, כי יוסף הוא נקרא על שם של ישראל, וגם כל ישראל נקראו על שמו. אז גם נוכיח שיוסף כן, אולי ישאר
אדם אחר לא. נכון.
הרב שהאדם עושה מצווה, זה לכבוד האישי שלו, או משהו כזה. זה אפשר לקשר את זה לנקודה הזאת, או שזה לא...
פה זה יותר חריף, אני חושב. פה זה שהוא בכלל, הוא עושה את זה מתוך מטרות ויעדים זרים לחלוטין.
הכבוד האישי שלו, גאווה.
נכון, הכבוד האישי זה סיווך, יש לו מלחמה פנימית בתוך עצמו. הוא מצד אחד...
לא, הוא לא בכלל, הוא יהודי, אבל הוא...
הוא עושה מצווה בכלל בלי שום קשר לזה שזה מצווה.
כן, לא מצווה, הוא עכשיו רוצה להיות תורם גדול לשניידר, נקרא, תורם איזה משהו, הוא לא קשור לזה, הוא לא...
זה מחלוקת, מחלוקת אחרונים. חפץ חיים אומר שזה לא נקרא מצווה.
מה, מצווה צריך
את כוונה לא סופו? כן, עד כמה אני הולך מהכלל הזה עד הסוף. אז חפץ חיים אומר שכן, צריך ללכת עד הסוף. זה לא נחל מצווה. אומר יותר מזה, אם אתה רוצה צדקה, לא כי זה מצווה, אלא כי רחמך התגברו על העני, ולא כי זה מצווה, גם כן, אומר, לא נקרא מצווה. אבל יחסית זה... אבל פה סוף סוף נעשה מעשה טוב. אבל פה השאלה היא בכלל לראות את זה כדבר חיובי, או שאנחנו מתנערים מזה, זה לא מעניין אותנו. יודע מה, זה שזה תנועה חברתית יפה באיזשהו מקום בעולם הקים אותה יהודי, הוא תרם מאוד לחברה, זה קידם אותה מדינה, מעניין אותנו? לא מעניין אותנו.
זה מעניין
אותנו
מצד טוב שפועל
במציאות,
לא מצד
הטוב שיהיה... כן, זה לא חלק מהמפעל ההיסטורי שלנו, של עם ישראל, זה לא חלק מהנושא שלנו, זה יצא שזה יהודי מה שם עושה.
זה לא שקלר, זה המון. מה? שאירות דרך הצורה זה המון,
זה
לא
רגיש להתעלם מזה. כן, זאת השאלה.
לא,
שאלה מעניין.
אני אגיד, זה לא חלק מה...
זה מה שזה... זה עומק השאלה פה, כן. אתה רואה שיש כאלה שמתנערים, ואת אפשר להתנער מזה, אני אגיד זה לא מעניין אותי. הוא לא היה דתי, הוא לא היה דתי, אני אגיד לא היה דתי, הוא היה, זה היה מפעל של גויים, זה חלק מהמפעל ש... שמטרות של גויים. מה אכפת לי מה... מעניין אותי. אז בהתחלה הבאי, מה הבאי אומר לו? אומר הבאי, מה הבאי? בוא נספור. נביא את הספר, נביא את הספר תאורה, ונספור. לייתי ספר תורה, אני נראה, אם יוצא 39 רק עם הפסוק הזה, אז כיוון שהוא חלק מהפסוק, אם הוא לא יוצא 39, אז כנראה שלא צריך אותו, מה הספק הגדול? בוא נפתור אותו. כמו שמצאנו, שרבי יוחנן פעם אחת באיזשהו עניין אחר, שהתלבטו על וו, אם זה וו בגחון, איך למנות אותו או לא, ספרו, כמו רבי קידושין אומר שהביאו ספר תורה וספרו.
אתה מלא אמצע, לא?
כן. אם זה אמצע התורה. אז דרך אגב יש פה בירור, כן? על איך מבררים ספקות. יש לך ספק? איך מבררים ספק? זו פה שאלה מאוד מעניינת, נכון? שאלה קשה. אז עכשיו צריך איך מבררים ספקות בעניינים רוחניים? שאלות רוחניות. שלושה עם הדרכים להתרת כל ספק. הקבלה, המחקר והניסיון. כן, לפעמים קבל אצלך מחצורת בנושא מסוים, על פי המסורת, לפעמים אתה חושב בראש, זה מחקר, זה חוק, בטיעונים, כאן, כאן, סברות לכאן ולכאן, ולפעמים המציאות מבררת, יש לך ספק, אתה לא יודע, בוא נראה, בוא נראה מה התגלגל. למשל, היו גדולי ישראל שהסתפקו על הציונות, איך להתייחס אליה, האם זה טוב או לא טוב, אמרו, לא יודעים, בוא נראה, נראה מה יהיה. היו גדולי ישראל, הרבה גדולי ישראל היו כאלה, אבל שזה ככה מספר, שהמון המון גדולי ישראל, פשוט לא ידעו איך להתייחס לזה. לא היה להם קבלה ברורה בנושא, זה מסורת ברורה, מה, איך מגיבים. בסברות, לכל הכיוונים היו, אמרו, בוא נראה איך זה יתגלגל. מה ילד יום, ולפי זה נוכל אחרי לפשוט את הספק. מה?
בלי שיש איזושהי מחשבה מסודרת בשכל, אז הניסיון יכול שוב להעיד לכאן ולכאן.
במקום שהניסיון לא יוכל לבאר לנו את שאלותינו, כמו במקרה הזה, שפה הניסיון לא יעזור. כן, זו שאלה עיונית, שפה עקרונית, שלא שייך ניסיון. יש לנו שתי אפשרויות, או קבלה או מחקר. אז יבוא לנו המחקר לזה, לעשות סברות. יפיץ קרני אורו בדרכיו הקרובים והרחוקים, הכל לפי הנושא. לפי סברות. במקום שגם המחקר יצר לו, שאין, אנחנו לא צריכים בסברה להכריע, ולא יוכל להבינו את חוף המובטח, תופיע לנו קבלה נאמנה, מסוד אלה, מסוד אלוה, על ישרים, ויביא לנו חדוות צפונות ופלאות חוכמה. אבל, חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, לא הולכים לקבלה, זה הכוח הצפון, למסורת, ביות לאל ידינו, לחשוף את מקור ידיעתנו בכוח גלוי. זה כלל מדהים. תלך קודם כל ניסיון, אחר כך מחקר, אחר כך מסורת. גם רבנו סעדיה גאון אומר דברים דומים בהקדמתו לאמונות ודעות, שקודם כל צריך להשתדל כל דבר לנסות להכריע אותו בכלים הפשוטים, קודם כל בכלים המוחשיים, זה הניסיון, בכלים השכליים, זה המחקר, ורק אם זה לא עוזר, אז ללכת למסורת. לכן, לא נשית פנינו למחקר העיוני, במקום שיש לנו בירור ניסיוני פשוט. זה כלל ממש חשוב. אפשר לשאול שאלה, מבדנת. מאיפה הרב יודע את הכלל הזה? רבנו סעדיה גאון והקדמה, צריך לברר עוד מקום. צריך לחפש מקום לזה. לא, אבל שזה בכאילו בהדרגה, כן, זהו. לכן אמרתי, זו שאלה מעצבנת, כי זה כאילו אותו דבר עצמו. למדנו מזה גם כן שלא נחדל מחקור בכל דבר שירד מחקרים הביאנו שמה, כן, זה בדיוק הסג. שתמיד צריך לחקור, כל הזמן לחקור, מה שיש מקום להגיע בביטחה בכוח אחד, לא ניתן מאדון כל הנשמות שימוש לכוח אחר ביקור, אומרי, יותר חריף. הקב"ה ברוך הוא לא ייתן לך סייעתא דשמיא. אם אתה לא מיצית את הכוח אחד, אז אין לך סייעתא דשמיא.
מה זה קבלה? זה מסורת? מסורת. מי שעובר מדור לדור?
כן.
זה לא...
מסוד, קבלה זה סוד. זה... יש איזה מסורת ככה נעלמת ש...
לא איזה משהו ש...
אם זה ידיעה פשוטה כתוב, כתוב, אבל דברים שהם... צריך לחפש על שהם נעלמים. כן, זה פתאום איזה דבר נעלם. נמצא פה משהו סודי כזה. קבלה נאמנה מסוד אלוה.
בשנת כך וכך יהיה הגאולה נגיד.
כל מיני דברים כאלה. רב ציודה היה כשהוא מדבר על הקצם מגולה, אז הוא היה בכוונה מראה דברים פשוטים. הוא מדבר על התפוזים, על הבננות, כאילו, בלי פלפולים. בוא תראה, תסתכל בעיניים, תראה, אתה רואה, יש פירות, מראים, אתם רואים, יש בננות. ככה. אם זה פשוט, אז מה צריך, לא צריך יותר מדי סודות. אין פה שום דבר... כי אנשים היו אומרים לו, זה עניינים שנסתרים. סתר, היו גדולי סרמות, דברים נסתרים. אז זה מקומם אותם. מה נסתר? פה שום נסתר. מה נסתר? הכל פשוט גלוי, תסתכל מהעיניים, מה נסתר?
זה ניסיון?
זה ניסיון. אז זה הראשוני, אתה לא צריך יותר מזה, תסתכל מעלה, אתה לא רואה בננות, סימן שהגיעה גדולה. מה מספקות בדברי תורה הם הנכבדים לנו? בין מצד עצם ידיעתם, בין מצד ההשתדלות עצמה שמכניסים אותנו להשתדל יותר בעמלה של תורה. על כן צריכים לנו להיזהר. לבלי נאמר, כיוון שההשתדלות בעצמה היא תכלית נאה, על כן למה נחפשנו דרכים קלים כדרך ניסיון? יש הווה אמינא לומר, שבדברי תורה, גם אם הניסיון הוא פשוט, אבל מצד לימוד תורה, אז בואו נעצום את העיניים מהדרך הפשוטה הניסיונית. כן? ונדון בסברה. למה? מצד הדיון, מצד לעשות כדי לפלפל, כדי להגדיל תורה ולהדיר, כי יש עניין בעמל של התורה, ויש עניין בידיעת התורה, ויש עניין בליבון הדברים. אז למרות שהמציאות מאוד פשוטה, אז, ואפשר לוכח אותה בצורה אמפירית, אבל לא, בואו מצד הלימוד, בואו נעשה לימודים, נביא ראיות מכאן וכאן, אולי נעמיק במלאכת הכבד, במלאכה הכבדה של החיפוש ההגיוני, זה היה מקום לטעון טענה, דרך אחד, מצד אחד. ויש מי שיטען, יוכל לטעון, כיוון שטובה היא נחלת אומן ואמונת חכמים, אולי יש עניין הרי בנושא הזה של אמונת חכמים והעברת הדברים מדור לדור, אולי נבוא לקבל את הפתרון בקבלה. זאת אומרת, היה מקום לומר שבדברי תורה, מצד חשיבות וערך העמל של התורה, או מצד חשיבות וערך המסורת, אז לא נלך אחרי הניסיון הפשוט, שאפשר, דברים שאפשר לחלוך אותם בצורה ניסיונית. לכן צריך לחדד את זה. לא זה ולא זה יצדקו, לא נכון. שתי הסברות האלו לא נכונות. כי רק במקום שאין האמת הניסיוני נכון לפנינו, רק שאין שום אפשרות לחלוך דברים בצורה ניסיונית, רק אז יצא פרי תועלת משתדלות לבקש את עצמם ממורחק בלימוד, בעיון, ואז ההשתדלות את עצמם משובחת, אז באמת זה טוב להשתדל, להתאמץ בעיון, וכל חכם לב גם יבין כי יכול יש כאן גם סוד אלוקי שישאיר עבודת עיון לפרק זה לשים אלינו. זאת אומרת, הקב"ה בכוונה, אם אתה רואה שהניסיון לא מצליח לברר, אז סימן שהקב"ה בכוונה ישאיר פה איזו סוגיה עמומה כדי שיעיינו בה. הקב"ה רוצה שאנשים יעיינו, ולמה עד היום לא עיינו בזה? ככה גלגל הקדוש ברוך הוא, שעכשיו בדור הזה, בפרק הזה, באישים הללו, הם צריכים עכשיו לעיין באיזו סוגיה שעד היום לא הצליחו לעיין. אבל קודם כל, לפני שאתה מעיין בלימוד, קודם כל, המציאות. צריך לדבר על המציאות.
עשינו ניסיון, עיינו, עכשיו מגיע הקבלה.
לא, אם עשינו ניסיון והצלחנו לפתור את הספק.
ולא
הצלחנו. לא הצלחנו לחקר, לא הולך, עכשיו הקבלה. אבל בפי הסדר הזה, אומר, כן לך סייעת הדשמיה, זה מדהים. אין לך סייעת הדשמיה, אלא אם כן אתה הולך לפי הסדר הזה. אם הניסיון לא הצליח להוכיח, סימן שהקב"ה הוא רוצה שעכשיו, בדור הזה, בשעה הזאת, יתעורר שאלה חדשה שצריך לברר אותה באיום. אבל כשיש מקום לבוא אל המבוקש על ידי ניסיון, לא ישאיר רק על ניסיון, לא כדרך להשפעת הרעיון מצד כוח ספק, לא צריך יותר מדי ספקות ושאלות. שיבוא רק מרפיון עדיין ועצלות, תבוא, תנסה, תבדוק מה אתה עכשיו עושה לימו פלפולים ועיונים זבורות, תבדוק, תבדוק את המציאות בצורה פשוטה. אני נזכר בסיפור, אולי זה קשור, אולי לא, נזכר בסיפור אחד מישהו חבר של ההורים שלי, אז פעם אחת הוא המציא מכשיר מהרבה שנים, לפני זה 20 שנה, הוא מציא מכשיר לתליית כבד, מכשיר מיוחד לתליית כבד. היום תליות כבד הרי זה צריך רק על אש אפשר, הוא מאוד מלכלך וזה, אז עם משהו, זה מין מתקן כזה עם מים, לא משהו מתקן למציא את זה, אז הוא רוצה לקבל הכשרים מכל הרבנים של לייצר את זה. אז הוא סיפר שהוא הלך לעדה החרדית, הביא את זה לאיש שם, כל הזקנים של הבדת ישבו, הביא לה את המכשיר, התחיל לדבר. ואז אחד אמר, מה אנחנו מדברים? הוא קרא לאשתו, תבדקי את זה, תבדקי אם זה צולה טוב, כן או לא. רגע, מה אנחנו מדברים? צולה או לא צולה? היא יודעת בסוף אם זה צולה או לא, תדעי את החייה. תבדוק, מה הייתי ספר. אז כן, גם אם אומר אדם להשתמש בזה בדרך הנוזכר, לא יצליח. הנפים השכלים שיצאו מזה לא יהיו נוטים על פלגי מי תורת אמת. זה ביטוי חריף מאוד. אדם שחוקר באים ובתורה, בדברים שהניסיון יכול להוכיח, הוא לא יהיה לו סייעת הדשמיה, והסברות שלו לא יהיו אמיתיות. מדהים. על כן, כאשר השכל פועל את פעולתו במהלך תמידי, אין ראוי לאחרו מאומה, למען לא יבנה את ציוריו בין כך על יסוד רעוע, כי אם לברר אותו, באותו בירור מוכן לו לפי עניינו. כל פעם צריך לראות מה עכשיו נכון. קודם כל ניסיון, בירור, ואחר כך ככה.
אם יש ניסיון, אבל זה לא בטוח. אז האוצר לא היה בתורה.
מה זה לא בטוח?
כי אתה, יש, יש חילוקים לגבי קריאת המציאות. אז אתה עושה את זה, אתה ממשיך
לדקר. אם אחרי, אם אחרי קריאת המציאות, נשאר אתה עדיין בסימן שאלה.
אפשר לקפות עכשיו, זה עמוד שיש את ה...
לא, אחרי שניסית בניסיון וראית שזה נשאר אתה עדיין בסימן השאלה.
אבל זה כאילו...
כן? על כן כאן, במקרה שלנו, הניסיון יוכל לברר את השאלה?
לכן תמיד כאילו נשתדל לומר שאין מחלוקת במציאות.
כן, ויש מאמר שלם, הרב ציודה כתב מאמר ארוך מאוד על זה. מכיר את זה?
לא.
כתב מאמר ארוך, יש מאוד מאוד יפה, הוא מלא משניות להראות שגם כשנראה שחכמים חלקו מה המציאות, הם לא חלקו מה המציאות. כי אין דבר כזה לחלוק במציאות. בוא תבדוק את המציאות, מה אתה מתווכח?
זה
דיבורה. אז הוא אומר שכל המחלוקות, זה מה שהוא אומר עכשיו, זה שכשיש מחלוקת איך לפרש את המציאות. זאת אומרת, לא מציאות אובייקטיבית, אלא איך להסתכל עליה. הוא מסביר, זה מאוד יפה, אומר, מעלה משניות להרוץ את הצד הזה. אבל אם המציאות היא כאילו פשוטה, אז מה צריך... לכן הוא אמר לו, כאן הניסיון יכול לברר, להיתי ספר תורה ולימני. ולא תאמר אין הזמן מוכשר לעבודת ניסיון כזאת הקשה, זה הרי מסובך, נכון? זה מאוד מעצבן. יותר נחמד לחשוב ולדבר מאשר לקחת ספר תורה ולהתחיל לספור. זה מתיש. ובין כה וכה, בינתיים, להשתמש בדרכי ההשערה ומחקרים עיוניים, לא, לא ככה. אומר הבעיה, לא נכון. למרות שזה יותר מעצבן, לעשות ניסיונות, זה לוקח זמן, וצריך הרבה סבלנות, וצריך לרדת לפרטים, ו... זה פחות מרתק. לא, שנינו, למדנו, לא עזדנו משם עד שיש ספר תורה מנאום. להראות חביבות המאורה. ככה, זוכרים את זה. שהביא את הבירור הניסיוני הוודאי. יש פה זיכרון היסטורי בעם ישראל. להראות לבן ניתן לשכל, לא ניתן לשכל להתעסק בציורים שלא נוצרו בעדו. זה לא תפקידך עכשיו. תפקיד הפלפולים, זה עכשיו אתה נכנס למקום שזה לא התפקיד שלך. עכשיו התפקיד של ספירה. ללכת, לעשות... פשוט או בלי מפלטן, כיוון שיש בירור גלוי. אמרות השם, אמרות תיאורות, כסף שרוף, בעלי לארץ. אז כך אומר הבעיה, בוא נספור. אומר לו רב יוסף, אני אסביר לך את הספק שלי. הספק שלי הוא כפול, מאלן שמצד אחד יש שבבוא הביתה לעשות מלאכתו, זה ספק אחד. יש לי עוד ספק, נספת עליהם משום דכתיב, והמלאכה הייתה דיים. וזה ממניינה. ואם אני סופר גם את המלאכה הייתה דיים וגם את ויבוא לעשות מלאכתו, ויבוא הייתה לעשות מלאכתו, זה יוצא לי 40. ולכן אני מסתבך, בגלל שיש לי, ספק נוסף. האם המלאכתה הייתה דיים, זה חלק מהספירה או לא חלק מהספירה. אז בעצם לרב יוסף שתי ספקות. ספק אחד, יבוא הביתה לעשות מלאכתו. יש לי עוד ספק, האם המלאכה הייתה דיים. לא נספיק אותי. טוב. אז יום ראשון בעזרת השם, שבת שלום.